ובכן שלום לכולנו, בוקר טוב. נעסוק היום בנושא הבחירה החופשית. בבריאתו של האדם כתוב, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אומר הרמב״ם שבבחירתו של האדם, בהיווצרותו של האדם, ביצירתו של האדם, ניתנה לאדם בחירה חופשית, וזה יסוד כל המצוות, כמו שכתבה התורה פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כן, הקדוש ברוך הוא נותן לפני כל אדם את שתי האפשרויות, ברכה וקללה. אחרי זה כתוב שהאפשרויות האלה אינם שוות כל כך, כתוב את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו, והנציב מפרש במקום שיש הבדל בין אשר לבין אם. הברכה אשר תשמעו, הברכה מקבלים מיד, על מנת שתשמעו, הכללה תבוא אם לא תשמעו. אבל על כל פנים אנחנו רואים מזה שעיקרון חשוב מאוד ביהדות הוא עקרון הבחירה החופשית. בלי בחירה חופשית אין מצוות, אין שכר ועונש. כל תפקידו של האדם הוא בעצם לדעת ולבחור בבחירתו את הבחירה הנכונה, וזה מקיף כמעט את כל התחומים בחיים, חוץ מתחומים שבהם אין בחירה. אבל ברוב התחומים בחיים יש אדם בחירה. והנה הפתיחה לפרשתנו היא בלתי מובנת לגמרי לאור העיקרון הזה. פתיחת הפרשה אומרת, פרשת בו, ויאמר השם אל משה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למה עשיתי את זה? למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם, ריבונו של עולם. מה פוש? כי אני הכבדתי את ליבו. אז מדוע פרעה סובל? מסכן. פרעה הוא גדר אנוס. אם השם מכבד את ליבו, מי הוא זה שיתנגד? אז הוא גדר אנוס. אם הוא אנוס, אז לא מגיע לו מכות. ונהיה פרשתנו, הוא מקבל עוד מכות. הרי לפעמים הפרשה, המכת הרבה. אחר כך יש מכת החושך, ומכת הבחורות. והרי כל המכות, וכתוב בפרשתנו, אני קורא מן הפרשה, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. אחרי זה, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, ויחושך על ארץ מצרים. והפרשייה מסיימת, ויחזק השם את לב פרעה, ולא אבה לשלחם. אוקיי? אז אם כל זה השם מחזק את לב פרעה, איך אפשר לומר שמגיע לו מכות, אני אכבלתי את ליבו? זה הרי סתירה עצומה לעקרון הבחירה החופשית. אז מכאן קושיה חזקה על עקרון הבחירה החופשית. אבל באמת, שמכאן לא רק קושיה על הבחירה החופשית, אלא מכאן ראיה לבחירה החופשית. מדוע? כי צריכים להתבונן בביטויים של התורה לגבי המכות, מה נאמר אחרי כל מכה. במכה הראשונה, הקשחת הלב של פרעה, על ידי מי באה, כתוב, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. כן, פרעה חיזק את ליבו מאליו. מכת הצפרדעים, הוא ביקש, תראו ויסר מעלה רק את המוות הזה. ומה נאמר? וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו ולא שמע עליהם. מכת הכינים, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. מכת הערוב, ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת. גם מכת הדבר, ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. אם כן, מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, הכביד פרעה בעצמו את ליבו. מה עם חמש המכות האחרונות? מכת השכין, ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. בפרשתנו, כי אני הכבלתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואחר כך ויחזק השם את לב פרעה. זאת אומרת, חמש מכות הראשונות, ויחזק לב פרעה. כיוון שבאו חמש המכות ולא שילח, אמר הקדוש ברוך הוא, אם רצית, היית משלח. עכשיו אם תרצה לשלח, איני מקבל. ועל זה נאמר, ויחזק השם את לב פרעה. ככה במדרש תנחומה. כלומר, עונשים הבאים על האדם יכולים להיות לפעמים עונשים בגוף. לפעמים באים העונשים בממון. אבל לפעמים באים העונשים בנפש. כלומר, בשלילת הבחירה. אז לפרשתנו יש תופעה מאוד מעניינת של שלילת הבחירה כעונש. מזה למדים שיש בחירה או שאין בחירה, דווקא למדים מזה שיש בחירה, כי העונש הוא שלילת הבחירה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק חמישי. פרק חמישי ושישי. פרק חמישי כותב לרמב״ם, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה לעשות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה לעשות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. והוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. במה האדם הוא כאחד ממנו? במה האדם שווה לבורו? בזה שיש לו בחירה. כלומר, מין זה של האדם הרמב״ם הוא יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו. בזה העניין. לבהמות אין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו. יש לו שכל להבין ולהשכיל, והוא יודע את הטוב ויודע את הרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שמעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכו' וכו'. אז אומר הרמב״ם, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יכפה על האדם דבר, הוא שאמר ירמיה, מפי העליון לא תיצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על בני אדם רעות או טובות, להיות טוב או להיות רע. וכיוון שכן, נמצא זה החוטא יפסיד על עצמו. לכן יש רשות לאדם לכל אחד ואחד. אומר הרמב״ם, ואל תקשה לי עכשיו מפרו. פסוקים רבים יש בתורה בדברי הנביאים שנראים כסותרים את העיקרון הזה. כי אצל פרו כתוב, ואני אחזק את לב פרו. אומר הרמב״ם כך, אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שייתן הדין לפני דיין האמת, שהפיראון יהיה ממנו, שמונעים ממנו התשובה ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו. כלומר, שלילת הבחירה היא בעצם עונש. כלומר, רואים מזה הפוך, כמה שכר גדול וכמה זכות גדולה היא לאדם להיות בעל בחירה, שלפעמים כשרוצים להניש את האדם נוטלים את הבחירה. ומה מטרת נטילת הבחירה? כדי שיעמוד ויובד בחטאו שיעשה. והוא שכתוב בתורה, ואני אחזק את לב פרו. לפי שחטא מעצמו תחילה ורע לישראל הגרים בארצו, שנאמר אבא נתחכמה לו פן ירבה. כלומר, התחלתי לדבר מתחילה על הגזרה, שפעמים יש גזרה, כמו שהייתה גזרה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז אם כן אפשר לשאול על הרמב״ם, הרי הייתה גזרה, עבדנו ועינו אותם 400 שנה. על מי שמענה את בני ישראל, הוא צדיק או רשע? הוא צדיק, שהוא עושה את רצון השם, ועבדו את 400 שנה. אז מה רוצים מפרו? ולא אומרים שפרו רשע שלא שילח. סך הכל הוא קיים, הוא קרא בחומש, ברית בין הבתרים, אמר, מדברים אליי, אז אני מענה את בני ישראל. זאת אומרת, מה שרבי יעקב אומר, אצל אשור כתוב, אוי אשור שבט אפי בישעיה, ומתהו בידם זעמי, שהוא מתה. לזה כל העניין של המטה והנחש. פרו הוא מטה ביד השם. מטה לקוד את ישראל. אבל המטה נהפך לנחש. מה נהפך לנחש? מתקם. למה הוא יקם דרכיו? השם ציווה אותו להשליך כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת בחיון? לא. השם ציווה והאימהרות חיים בעבודה קשה, חומר בלבנים וכל עבודה בשדה? לא. השם ציווה ועבדום עינו דרמות שנה. אבל הם הראו יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ביקש. זה שראו יותר, יקמו את דרכיהם, ולכן כשהגיע הזמן, ואמר רבן התחכמה לו, פן ירבה וכו'. לכן אומר הרמב״ם, כיוון שפרו הוא הרע יותר ועיקם את דרכיו, אז נתן הדין למנוע ממנו התשובה עד שנפרע ממנו. לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את ליבו. אז למה השם שלח לו? אמר לו, שלח ועשה תשובה, שלח ועשה תשובה. הרי כבר אין לו אפשרות, כבר אין לו אפשרות. כלומר, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, על מה פרו נענש? שאלה שנייה, למה השם מטרה בו, לך ועשה תשובה ותחזור בך? אם כן, בחמש מכות הראשונות פרו הקשיח את ליבו מרצונו. ועל כך נתחייב בעונש. מהו העונש? שלילת הבחירה. אחרי שנשללה הבחירה, אז באנו לשאלה, אז מהי מטרת המכות? ומה עם מטרת חמש מכות האחרונות? מה עם מטרתם? שכבר אחר כך הוא לא יכול לחזור בו. אם לא יכול לחזור בו, אז כבר לא מגיע לעונש. וכן, למה? היה מטרה בו שיחזור בתשובה. יגיד פרו, סליחה, קראתי בתורה, או שמעתי בהזנות סתר שלי, שהשם אמר לך, ואני אקשה את לב פרו, אז כבר ליבי אינו ברשותי. אז אם כן, למה אתה מכה אותי? למה אתה מעניש אותי? ולמה אתה מודיע לכולם? תשובה, כתוב אומר, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר בו זה מנחה ובן מנחה את אשר התעללתי במצרים, אותה ישנת נגיד, וידעתם כי אני השם. מטרה של המכות, וידעתם כי אני השם. מה זה וידעתם כי אני השם? באיזה מובן? אומר הרמב״ם. דבר ראשון, להודיע לכל באי העולם שיש בחירה. איך? מתוב שאומרים, פלוני נענש בשלילת הבחירה, הרי זה הודעה לכל באי העולם, שזה העונש הכי חמור. אם זה העונש הכי חמור, תלמד מזה שהזכות הכי גדולה לאדם שיש לו בחירה. ורם, למה נאמר, בעבור זאת העמדתיך? כדי להודיע לבאי העולם, שבזמן שמונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב, אלא ימות ברשעו ששם מתחילה. אז נמצא שכל ההודעות למען תספר הם בעצם מטרה ראשונה כדי להודיע לאדם את זכות הבחירה. אני רוצה פה לספר לכם סיפור מעניין שהיה לי לפני, מתי הייתה מלחמת המפרקת? זה כמה שנים? מלחמת המפרקת, כמה? הראשונה. 91. מלחמת המפרץ, הייתי מגויס בירושלים, והיה לנו חוליות שהיו נקראת פלגז, היו צריכים לגלות גזים וזה, הם היו ליד הטלוויזיה. בליד הטלוויזיה היה שם מכבי אש. הייתי אחראי גם על החוליות האלה, ואני הולך שם במדים וזה בלילה אחד, פוגש חבר שלי שלא ראיתי אותו שנים, שנים. שם החבר שלי, נגיד לכם את השם, אני לא יודע... אם מישהו בכיתה יכיר, מישהו כאן יכיר אותו, אולי ספי יכיר אותו, קוראים לו ישראל סגל. קראת אותו? ישראל סגל, היה שדרן בטלוויזיה. נכון. הוא היה חבר שלי ממש טוב. למה? כשהיינו בישיבה, כשהייתי נער בן 13-14, למדנו שנינו בישיבת היישוב החדש, והיינו הרבה ויכוחים. הוא תמיד היה אומר לי, תשמע, לימודי חול, זה טרף, עשו לימודי חול, למה אנחנו לומדים אנגלית? אמרתי לו, תשמע, מה שהקדוש ברוך הוא ברא לעולם, לא ברא דבר אחד לבטלה. כל מה שיש בעולם, אדם צריך ללמוד ולדעת, כך הייתי מתווכח איתו. בקיצור, יום אחד הוא נעלם מהישיבה, ולא ידעתי איפה הוא, והלך לישיבת פוניבז'. אח שלו השפיע עליו שהוא ילך לישיבת פוניבז'. והנה, הגיע ל"ג בעומר, זה היה ב... אייר, חודש א' אייר, פתאום הוא לא היה בישיבה. והיה לנו מנהג יפה, שהיינו כבר שנתיים הולכים בל"ג בעומר לעשות שייט בירקון. אז היה כזה מודה שעושים שייט בירקון. אז ל"ג בעומר היה יום כזה, יום חופשי, היינו עושים שייט בירקון. אז אני מטלפן לו, לא היה טלפון וזה, באתי לישיבה, פוניבז' בל"ג בעומר, אמרתי לו, ישראל, בוא נעשה שייט בירקון כי מנהגנו כל ל"ג בעומר. אומר לי, לא. ביטול תורה אסור לעשות. אני אומר לו, ביטולה היא קיומה, קובע שהם יחליפו כוח, יעלו עבר כאן שרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. בוא נעשה שייל בירקון, אחר כך כוח ללמוד כל השנה. היינו עושים חתירה, היה חתירה בסירות, זה היה מאוד יפה. אז הוא אומר לי, לא, אח שלי אמר לי, אסור ביטול תורה. טוב, אסור, אסור, הלכתי לפחד נפש, לא זוכר מה עשיתי בסוף, לא הסכים. אחר כך, אחרי כמה שנים נפגשנו שוב, אני כבר באתי מהיישוב החדש לפוניבז' והוא גם היה שם, כמה שנים הוא היה איתנו באותו שיעור, פתאום הבחור נעלם. לא ידענו מה איתו, אמרו לנו, חזר בשאלה. לא זכיתי לדבר איתו כמה שנים, רק שמעתי את שמעו, והנה מלחמת המפרץ, הייתי מגויס, והיה ערב, הלכתי מהר שם על החוליות הפלגז, אני רואה אותו, אני אומר לו, ישראל, מה שלומך, מה נשמע, נפגשנו הרבה שנים, הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, אתה שדרן בטלוויזיה, אז הוא אומר לי ככה בהתגרות, אומר לי, כן, אבל אתה לא יכול לשמוע אותי. אמרתי, למה אני לא יכול לשמוע אותך? הוא אומר, כי אני משדר רק בשבת. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני יכול לשמוע אותך, רק יש לי בחירה אם לשמוע אותך, אם לא, אני מחליט לא לשמוע אותך בשבת, הבחירה שלי. אני אומר לו, לך עוד יש בחירה אם לשדר בשבת או לא? אז שכבר איבדת את הבחירה, כך שאלתי אותו. הוא אומר לי, אנחנו צריכים לדבר על זה. אמרתי, טוב, מתי אנחנו מדברים על זה? הוא אומר, שלום, שלום, אני מהר. אמרתי לו, גם אני מהר, אבל אתה ראית לי זמן לשאול אותך. אז אני תמיד חשבתי, מה עם הבחירה? חשבתי, אולי עד סוף ימיו, יהיה לו בחירה, יחזור בתשובה, כי לפעמים אדם בסוף ימיו חוזר בתשובה, וראיתי תוכנית טלוויזיה שבה... כמה זמן לפני פטירתו, הוא אמר שני דברים מאוד מעניינים. הוא אמר שעד היום הוא אוהב ללמוד גמרא, הוא אמר למראיין, אין דבר יותר מתוק מללמוד דף גמרא. אין דבר יותר מתוק בעולם, מאוד דבר גמרא. כלומר, נשאר לו טעם טוב. אומר לו, תגיד לו, הילדים שלך יודעים, מבינים מה שאתה מדבר? הוא אומר, לא, לצערי הם לא מבינים. אומר, אז היה כדאי לך שהם לא מבינים מה שאתה אומר? הוא אומר לו, זה המחיר. אז הוא אומר לו, אבל אין להם כבר את הבחירה, ככה הרעיון אומר לו. כבר אין להם את הבחירה, אין להם את הצ'אנס. לא היה לו מה להגיד. חבל, חבל מאוד. קיוויתי מאוד שיחזור בתשובה, אבל לצערי נפטר עקב מחלה, והוא נפטר בערב סוכות, בערב סוכות, והתלבטתי אם ללכת להלוויה שלו או לא, אחר כך שמעתי שציווה שלא להגיד קדיש בקבורה שלו, ככה. כן? זאת אומרת, אני מאוד הסתערתי, ותהיתי כל חיי אם נתלה לו הבחירה, לא נתלה לו הבחירה, כי לפעמים יש נטילת הבחירה כעונש, לפעמים יש אדם בחירה, עד יום מותו תחכה לו. זה היה ממש דבר מזעזע מאוד. הוא היה כל כך, בילדותו, בצירותו, רק הוא היה לו מאוד אימפולסים קיצוניים לכאן ולכאן. רגע אחד הוא כך, רגע אחד כך. היה מתנודד בין קיצוניות לקיצוניות. אז מכאן אני אומר שכוח הבחירה שיש לאדם הוא כוח עצום. היא מתנה עצומה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. ומפרו נמצא לנו למדים עד כמה חשובה כוח הבחירה, חשובה הבחירה הזאת, שזה העונש הכי חמור שנתנו לפרו, ששללו לו את כוח הבחירה. אז מזה לא רק רבי יוחנן אומר בגמרא, מכאן פתחון פה למינים. פתחון פה למינים. נכון, פתחון פה למינים. אבל אם המינים חושבים, אז הם רואים שהעונש הכי גדול הוא דווקא שלילת הבחירה. אבל כוח הבחירה בעצם עד לא יחפוץ במות המת, כי משובו מדרכיו וחיה. אז אצל פרו נגמר הצ'אנס. יש זמן שנגמר הצ'אנס. מתי נגמר הצ'אנס? אחרי 5 מכות שהוא הכביד את ליבו. אז השאלה אם כן, באנו לשאלה ככה. פרו הכביד את ליבו, נגמר הצ'אנס, עונש מגיע לו על חבלת הלב הראשונה, אז מה עם מטרת המכות? מה עם מטרת ההתראות? אומר הרמב"ם, זה כדי להודיע שאין לו בחירה. אבל מה עם מטרת המכות אם כן? להחזיר את פרעה בתשובה, אי אפשר. אז מה עם מטרת המכות? תשובה, כתוב בעצמו אומר את זה. כתוב אומר, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. זה עניין של המצרים. אחר כך, ולמען תספר באוזני בנך ובית בנך וכולי, וידעתם כי אני השם. איך יודעים על ידי המכות, בוקר טוב, איך יודעים על ידי המכות, וידעתם כי אני השם. התשובה, שבניין המכות נאמרו בפרשתנו ובפסוקים אחרים כמה פסוקים על ידיעת השם. מקום אחד כתוב, וידעו מצרים כי אני השם. אבל אצל פרעה כתוב, בזאת תדע כי אני השם, או למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. אבל אחר כך כתוב, וידעתם כי אני השם. כלומר זה מכוון לעם ישראל עצמו. ומה עם ישראל צריך לדעת? שלושה פסוקים יש. פסוק אחד אומר, למען תדע כי להשם הארץ. פרק ת', פסוק כ"ט, מסיים הפסוק ואומר, למען תדע כי להשם הארץ. בפרק ת', פסוק י' כתוב, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ובפסוק י' נאמר, בפרק ח' י' ח', למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה ההבדל בין שלושת המושגים? למען תדע כי להשם הארץ. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, וגם למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. אומר הרמב"ן והברבנאל שכן שלושה עקרונות חשובים. למשל, כל המנופליגי שאת הבניין הזה תכנן אדריכל מסוים, בנה אותו בעזרת מהנדס בניין מסוים, ובניין מכון מאיר עומד על תילו, וגם בניין החדש עומד על תילו. תבחנו את כל תלמידי מכון מאיר, מישהו יודע מה שם האדריכל או המהנדס שבנו את הבניין? מישהו יודע? מה שם?
יאיר.
יאיר מה?
מרוקו.
מרוקו, יפה. זה מי?
מה?
מי זה? זה המהנדס או זה האדריכל?
הוא האדריכל.
אדריכל, יפה. אם כן, נגיד שזה נכון, שזה שם האדריכל. אבל בכל אופן, רוב בניינים בירושלים, אפילו המפוארים ביותר, אין ידוע מי בנה. כלומר, מהנדס בנה והלך. תולים שלטים, נכון. לכן תולים שלטים, כדי שיזכרו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, למען תדע, כי לשם הארץ, השם ברא את העולם. כלומר, מי שמכחש בבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא בבראשית ברא אלוקים, הרי המכות מראות שהשם ברא את העולם כי השם שולט על כל העולם. על האוויר ועל המים ועל האור ועל הכל. אז השם שולט והשם ברא את העולם. זה נאמר למען תדע כי לשם הארץ. אבל האם השם בעל היכולת להתערב במה שקורה בארץ? יש לו יכולת התערבות? אז זה נאמר בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מבחינת היכולות אין כמוני בכל הארץ. ואחר כך, האם באמת בפועל אני מתערב? אני מפלה בין מקנה מצרים ובין מקנה ישראל, ואני מפלה ומפדיל בין טיפה של בכור לטיפה של לא בכור, אז אני משגיח על עם ישראל או לא משגיח? זה נאמר בעבור תדע, כי אני השם בקרב הארץ, אני מתערב ומשגיח. אז יש כאן שלושה עקרונות, השם בורא העולם, שהשם בעל היכולת, והשם מתערב ומשגיח על עם ישראל. השגחה פרטית. למה צריכים לדעת את זה? אנחנו היום הרי לא במצרים, ואין לנו מכות מצרים. אומר הרמב"ן שמהניסים הגלויים שהיו במצרים, אדם עמד על הניסים הנסתרים שבכל יום. ואם בנתיבות או בסדרות נפל גרד על בית כנסת, ולא קרה לאף אחד שום דבר. למה? כי זה היה בשבת בבוקר ולא היה מניין. אז המתפעלים, שמונה מתפעלים, הלכו בנסת אחר, והבניין נהרס עד היסוד. והם הלכו בנסת אחר, אז זה השגחה או זה מקרה? אז זה השגחה מיוחדת, וכן הלאה וכן הלאה סיפורים למחביר, סיפורי השגחה של ניסים שבכל יום עמנו. אז אומר הרמב"ן שאין אדם חלק בתורת משה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים מאיתו יתברך. אין בהם טבע ומקרה של עולם. ואם ימלא אותך את זה, יציאת מצרים. לכן כל כך הרבה מצוות הם זכר ליציאת מצרים. כל יהודי יש לו מזוזה בפתחו, נכון? היום מזוזה כמעט בכל בית בארץ ישראל יש מזוזה, אפילו מי שלא מקפיד, לא על שבת ולא על דברים אחרים, מזוזה יש לו בפתחו. הרבה יהודים עושים מזוזה, מזוזה זכר ליציאת מצרים, לפדיון הבן רבים עושים, רוב עם ישראל עושה פדיון הבן, ואין מה לדבר ליל הסדר, ומצוות רבות שכולם זכר ליציאת מצרים, וכל כך למה? כי יציאת מצרים זה לא רק האביב של עם ישראל, אלא זה בעצם ההשגחה, החג של ההשגחה הפרטית על עם ישראל, פסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא, ודרך אגב אני אבאר את הפסוק הזה, פסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא רנגו. מה זה לא ייתן? מי זה המשחית? מי זה המשחית? הקדוש ברוך הוא נקרא המשחית? לא ייתן המשחית. הרי כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. מה זה ולא ייתן המשחית? מסביר רב יעקב מליסה, בעל הנתיבות, מסביר ככה, שהבכורות של המצרים, השם יקרא. עכשיו, אם יהיה פספוס, אז יגידו, זה מקרה. אז אם המשחית, מלאך המוות, כל ערב עושה את העבודה שלו באופן שוטף. לוקח כמה נפשות שהוא צריך, שקיבל שליחות. אז מכת הבכורות, בלי קשר למכת הבכורות, המשחית, יש לו עבודה, לקחת כמה נפשות בישראל. אם ייקח כמה נפשות, יגידו מצרים, הכל מקרה. והראיה שגם כמה יהודים נהרגו בדרך הטבע. לא נהרגו, מתו בדרך הטבע. אז כבר בטל העניין של מכת בכורות. כדי שמכת בכורות תהיה אפקטיבית, צריך ולא ייתן המשחית לבוא בדרכם לנגוב. השם, בכבודו ובעצמו ובלא אחר, לא ירשה למלאך המוות לבוא אל בתיכם, ליטול נפשות הלילה בליל יציאת מצרים, כי אחר כך יגידו, הכל מקרה, עובדה שגם אלה מתו. אז הכל בהשגחה מיוחדת מאיתו יתברך. אז מה מצרים, מכות מצרים מלמדות אותנו? וידעתם כי אני השם, המטרה היא בשביל בני ישראל, בכלל לא בשביל פרו. פרו החמש מכות הראשונות, נגמר הסיפור, ויחזק השם את לב פרו. אז מה עם מטרת המכות? וידעתם שאנחנו נדע כי אני השם בקרב הארץ, שאנחנו נדע שהשם יתערב, שאנחנו נדע השגחה פרטית על עם ישראל. כלומר, זה שעם ישראל הוא העם הנבחר בעל השגחה פרטית, זה המטרה של יציאת מצרים. ולכן אומר הרמב״ם בסוף הפרשה, אין אדם חלק בתורת משה שנאמין שכל דברינו מקרינו, כולם ניסים מאיתו יתברך. המלחמה עכשיו, עופרת יצוקה, אם הערנו את הדבר הזה. מה זה עופרת יצוקה? עופרת יצוקה זה סביבון מעופרת יצוקה, אבל סביבון יש מי שמסובב אותו מלמעלה, הוא מסתובב, עופרת יצוקה מסתובב, אבל יש מי שמסובב. כלומר, לדעת שיש מי שמסובב את הסביבון של עופרת יצוקה. המלחמה הזאת ראינו כמה בחזית היו ניסים עצומים מבחינת הפגיעות, אחוז הפגיעות הקטן בלוחמים בעזר ברוך השם, ועם כל הטילים שנפלו על העורף, כמה ברוך השם היו איתנו ניסים. אז זה מראה את גודל ההשגחה. ועל ההשגחה הזאת, שהיא בעצם יסוד הבחירה של עם ישראל, על זה קמו אומות העולם. אנחנו רואים עכשיו כמה גלים של אנטישמיות יש בעולם. ראש הסוכנות היהודית אמר שלעומת תקופה מקבילה אשתקד, יש פי כמה וכמה מקרים, לא זוכר פי כמה, פי 4 או פי 10 מקרים של אנטישמיות בעולם. וברומא הטילו חרם לא לקנות סחורה יהודית, עד שראש העיר ברומא ראה שזה לא משהו דמוקרטי, הלך לחנויות וקנה סחורה יהודית. והוותיקן בעצמו החזיר עכשיו 4 קרדינלים אנטישמים שאמרו שאין שואה. למה? כי עכשיו זה לא מלחמה על שטחים, על גוש קטיף, פינינו גוש קטיף, גמרנו, אין ויכוח על שטחים. עכשיו זה מלחמה על השם ועל משיחו. כלומר, זה מלחמה על העיקרון, והפליטים ביום ההוא את ארץ גושן, הבאתי היות שם הרוב. האם לעם ישראל בחירה? או אין עם ישראל בחירה? אומות העולם, המודים בכך, הם מודים בבחירת עם ישראל, אבל רוב אומות העולם מקנים בבחירה של עם ישראל. האיס שלי, זכרונו לברכה, נחום לדרר, מי שהכיר אותו, היה מספר שפעם הוא הלך בכותל, והוא פתאום בא לקראתו איזה אחד ואומר לו, Hello, you have to be proud. הוא אומר לו, why I have to be proud? הוא אומר לו, because you are chosen by the Lord. You are the nation chosen by the Lord. ככה גוי אחד אומר לו. כלומר, בגלל שאלוקים בחר בכם, אז לכן אתם צריכים להיות מאושרים על הבחירה הזאת. אז אם כן, לא סתם אובמה בא לפה לשים פתק בכותל כדי שיהיה כתוב בעיתון שהוא שם פתק בכותל, אלא כל אומות העולם יודעים שהבחירה של עם ישראל מתחילה ביציאת מצרים, ועל כך כל השנאה של יציאת מצרים ירדה עלינו מסיני, מאז שעם ישראל נבחר ועליהם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועם ישראל צריך להגשים את הייעוד שלו להיות ראוי לבחירה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיך הוא יגשים את ייעודו? על ידי הכרה בבחירתו, ועל ידי הכרה בזה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בצורה ניסית מיוחדת. לכן באו ניסי יציאת מצרים להזכיר לנו ולראות, לכן כל יום ויום יש לנו מצוות, אדם שם את היד, נשק את המזוזה. הוא מיד מודה ביציאת מצרים. לכן דרך אגב, יציאת מצרים מולידה אחריה מצוות עשה של קורבן פסח לדורות. זה אחת המצוות היחידות שיש עליהן קראת. כי חוץ מפסח ומילה, אין מצוות עשה שיש עליהם קראת. וכל כך למה? כיוון שיציאת מצרים היא מצווה כל כך חשובה, מלמדת אותנו את עקרונות האמונה של השגחת השם, התערבות השם, ובריאת העולם על ידי השם, והשגחה, כי זה בא לדעת השגחת השם בכל, באתר, בכל אתר ואתר. אז זה רצון שנהיה ראויים ללמוד מיציאת מצרים את גודל חשיבות הבחירה החופשית, ואת גודל השגחת השם על עם ישראל, בעזרת השם, שימשיך להשגיח עלינו, וכך את עינו לטובה. שבת שלום.